אני רוצה להתחיל היום את החלק האחרון של הסדרה הנוכחית, שזה דילמות שנוגעות לפיקוח נפש. דיברנו על זה במישור הפרטי, ואני רוצה לעבור למישור הציבורי. קצת נגעתי במישור הציבורי, דיברנו קצת על האפיפונים ועל העניינים האלה, אבל אני רוצה לדבר על זה קצת בצורה טיפה יותר שיטתית, ובסוף אפילו נגיע למה ששלחת לי. אמרתי לך שאני צריך עוד את המישור הציבורי לפני שאני עוסק בזה. טוב, אז התמונה שתיארתי עד עכשיו בעצם העמידה שני עקרונות אחד מול השני. עיקרון אחד זה דין רודף, העיקרון השני זה אדם לא מציל עצמו בנפש חברו, ירד ועל יעבור על רצח. וניסיתי להראות איך דילמות שנוגעות לפיקוח נפש בתחומים שונים, בתחומים רפואיים, בתחומים ביטחוניים, בעצם מתמפות לשאלה איזה משני העקרונות האלה נכון ליישם בשאלה הנידונה. זה בעצם בגדול, נדמה לי, מה שעשיתי, כשבתוך זה ניסיתי להראות דירוג בכל אחת משני העקרונות. אמרתי שבמקרים הקיצוניים, כשמופיע עיקרון אחד בצורה טהורה, לא משנה באיזה רמה מופיע העיקרון השני, ולהפך. אבל בכל מצבי הביניים יכול להיות איזשהו איזון בין שני הצדדים של המשוואה. אבל בגדול זאת הייתה המשוואה. זאת המשוואה הייתה, האם אנחנו בתחום של דיני רודף, או שאנחנו בתחום של מציל עצמו בנפש חברו? שאם אני מתרגם את זה באופן יותר קונקרטי, האם הגורם שבו אני צריך לפגוע כדי להציל את עצמי, הוא הגורם שמאיים עליי, או שהוא צד שלישי? זה בעצם השאלה. אם הוא הגורם שמאיים עליי, אז הדין רודף, או מאיים על מישהו אחר, לא חשוב כרגע, או שאם הוא צד שלישי, אז זה מציל עצמו בנפש חברו. עכשיו בעצם, נדמה לי שבתמצית זה כמעט כל מה שקרה בכל הדילמות שטיפלתי בהם עד עכשיו, ואני אנסה להראות שגם כאן זה כך, אבל זה עובר טוויסט מעניין בהקשר הציבורי. אני אתחיל, זה מבוסס על איזשהו מאמר שכתבתי, אני אשלח את זה במייל אחר כך להעלה, אז הוא יכול להעביר למי שרוצה. המאמר הזה כתבתי אותו אחרי שקראתי, קראו שני דברים שגרמו לי לכתוב את המאמר הזה. דבר אחד, קראתי איזה גיליון של כתב העת צוהר, גיליון י"ג, וזה היה מאוד מעניין, כי היה שם סדרה שלמה של נושאים שלכאורה לא קשורים אחד לשני, וכולם איכשהו נסובים סביב שאלה של דילמה בין אנשים פרטיים לבין ציבור. עוד רגע אני אפרט יותר. זה היה מצד אחד. מצד שני, זה היה קצת אחרי מבצע חומת מגן, שמה שקרה שם זה ש... כן, אני אומר ג'נין כרגע, שמה שקרה שם זה בעצם צהל נמצא מסביב לאיזשהו חלק, לא יודע, שכונה או משהו כזה של העיר ג'נין, בתוכה התבצרו כל מיני, בתוך החלק הזה התבצרו כל מיני מחבלים, והיו גם כנראה אזרחים שם, אפילו אולי ילדים, דיברו שם על זה שהחזיקו ילד ביד אחת ונשק ביד השנייה, כמו הסיפורים הישנים. והייתה דילמה, האם להפציץ מלמעלה ולגמור את כולם יחד, ואז פוגעים גם בילדים, בלא מעורבים, או שלהיכנס פנימה, ואז כמובן לוקחים סיכון על החיים של החיילים, כי אתה נלחם שם מבית לבית ועסק מסובך. בסופו של דבר החליטו על האופציה השנייה, נהרגו שם הרבה מאוד חיילים, איזה 20 חיילים נהרגו שם באותו מקום.
המח"ט הוא רענני שגר רחוק מפה, ואני הייתי שם באותו יום, שם 11 באותו יום, ולדעתי אחת הטעויות הגדולות שם הייתה שהקיפו אותם מארבע כיוונים, לא היה להם תמוך כמו אריות.
אוקיי, טוב. בכל אופן, אז לי היה לי, אחד התלמידים שלי בירוחם היה קצין שם, אז אני קצת מכיר ממנו, אבל כן, תמונה בערך כזאת. אז ככה, באותה תקופה מאוד העסיקה אותי השאלה הזאת של מה לעשות, להיכנס פנימה ולסכן חיים של חיילים, או להחפיץ מלמעלה ואז לפגוע בלא מעורבים. צביקה אומר שבעצם יש אופציה שלישית, להקיף משלושה כיוונים ולאפשר להם לברוח, ואז זה פותר את הבעיה. בסדר, אבל באופן עקרוני אני רוצה לדון ביחס בין שתי האופציות הראשונות.
שוב,
שומן היה אותו.
מה?
שומן היה אותו דבר, לא? שומן.
כן.
רגל עם שומן.
נכון.
אבל פצצה.
בירושימה?
לא.
אוקיי. כמו שבירושימה, אני לא יודע, אני לא בטוח זאת הדילמה. כי בירושימה זה לא...
אני חושב שהחיילים, שאם התכנסו לתוך היפן, החיילים מתים.
כן, אבל זה לא האיום הספציפי מירושימה ונגסקי, אלא זה שהוא הרתעה לכל יפן, כן. בכל אופן, אולי זה מתקשר לחלק הבא. בכל אופן, מה שחידד עוד יותר בעיניי את העניין, זה שלא שמעו בעצם עמדות הלכתיות בשאלה הזאת. עוד פעם, אני לא מדבר כרגע בריל טיים, זאת אומרת, אני לא חושב שהצבא חיכה לאיזה רב שהגיד לעשות, אבל סתם, בתלמידים שלנו נגיד, חיכו לשמוע מה אומרים, כאילו מה ההלכה אומרת על מצב כזה, והתחושה הייתה שיש שם איזשהו שקט רועם, ולא לגמרי ברור מה אומר השקט הזה. השקט הזה אומר לא רוצים להסתבך, השקט הזה אומר שההלכה היא פשוטה, אבל כנראה לא יקיימו אותה, לא יודע, לא ברור לי מה בדיוק היה שם, אבל אני זוכר שזה מאוד הטריד אותי באותה תקופה, למה אין טיפול מסודר בעניין הזה. ואז, ככה, באמת היה מכה בפטיש, קצת תקופה לא רחוקה אחרי זה, הגיע אלינו ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית. לירוחם, לישיבה בירוחם, והוא נתן שם שיעור על הלקחים שנלמדו ממבצע חומת מגן. אני מתחיל לצחוק למרות שהנושא ממש לא מצחיק, אבל הלקחים שנלמדו ממבצע חומת מגן. טוב, אז אני הייתי בטוח שהוא הולך עכשיו לשים על השולחן את זאת הייתה עכשיו השאלה העיקרית. ואז הוא התחיל להסביר לנו מה קורה, הוא התחיל לדון שם בשיעור, מה קורה אם חייל מילואים מקבל קריאה בשבת. והוא צריך לארוז את הסבון בתוך הקיטבק. עכשיו שאלה אם לקחת אותו בפה, את הסבון, ולשים אותו בקיטבק, או ביד שמאל, או בשתי הידיים ביחד, או ממשהו כזה. אז זה לקחים חדשים ממבצע חומת מגן, מעולם לא ארזו סבון בשום מבצע צבאי אחר, אני לא מזלזל בדין מוקצה, קצת בעצם כן, אבל עם כל הכבוד זה לא הלקח ממבצע חומת מגן, זה היה פשוט שערוריה, אני אחרי זה שם עשיתי מזה בפורים, עשיתי מזה ציניס, בפורים שאחרי זה. בכל אופן, זה חיבד בעיניי עוד יותר את השערוריה הזאת, כבר מישהו בא ומדבר על הלקחים של מבצע חומת מגן, והוא אחראי על ההלכה ברבנות הצבאית, מילה. אנשים בכלל לא מבינים שזאת שאלה שאמורה ליפול לפתחם, זאת אומרת, אתה צריך להגיד משהו על העניין הזה. עוד פעם, אני לא טוען שהמטכ"ל היה שומע בקולו אם הוא היה אומר משהו. אני לא מניח. אבל אתה אומר, גם הרמטכ"ל גם לא שומע בקולו אם להרוס את הסבון עם הפה או עם יד שמאל. זאת אומרת, גם את זה הוא לא שומע בקולו. אם אתה רוצה לספר לתלמידים שלנו איזשהו לקח ממבצע חומת מגן, אז תגיד, אתה דבר על הדברים החשובים באמת. טוב, זה המוטיבציות הכלליות. אני אחזור חזרה לגיליון הזה של צוהר, גיליון י"ג, היו שם כמה מאמרים, והתחלתי בסקירה של המאמרים האלה מההיבט הזה. של הדילמות בין אנשים פרטיים לבין קולקטיב או לבין ציבור. אז היה שם מאמר של איזה עורך דין אחד, יהודי אחד בשם קורצמן, שהוא מדבר על השאלה האם צריך להתייחס לבית הדין כתאגיד. תאגיד במינוח המשפטי זה בעצם איזשהו ארגון שיש לו מעמד משפטי עצמאי, ארגון תמיד מורכב מאנשים, עדיין כאן זה ארגון של נמלים, אבל ארגון מורכב מאנשים, אבל ברמה המשפטית רואים מול העיניים לא את האנשים הפרטיים שמרכיבים את הארגון הזה, אלא הארגון עצמו הוא ישות משפטית, מה שנקרא יש מסך התאגדות בין האנשים הפרטיים לבין החברה, והשאלה אם אנחנו רואים את בית הדין כתאגיד או שאנחנו רואים אותו כאוסף של שלושה אנשים. השלכה למשל יכולה להיות, זה השלכה שאני כתבתי, אבל השלכה יכולה להיות למשל מה קורה אם בית הדין טועה, אם הדיינים טועים, מי אשם בזה? הדיינים אשמים בזה, הם צריכים לשלם, ישלם מביתו, כתוב בהלכה, או שקופת הציבור תשלם את זה. אגב, בטעויות רגילות אז של מוסד ציבורי הציבור משלם, אלא אם כן מישהו פשע, אז מטילים עליו חבות אישית כלשהי, אבל ברמה העקרונית זה הציבור משלם, לפעמים זה ממש מקומם העניין הזה. בכל אופן, אז הוא דן שם בשאלה האם אפשר להתייחס לבית הדין כתאגיד או לא כתאגיד. אני אגב לא חושב שהראיות שלו היו ראיות כל כך משכנעות, אבל הדיון היה באמת שיקף באמת את הדילמה הזאת, איך לראות את שלושת הדיינים, האם לראות אותם כאנשים או לראות את זה כאיזשהו ארגון שמורכב משלושה אנשים, אבל הארגון הזה יש לו מעמד עצמאי.
הדיינים או
זה השאלה, האם לראות את זה כשלושה דיינים או לראות את בית הדין כתאגיד. בית הדין עצמו הוא תאגיד, כן. בית הדין עצמו הוא איזשהו ארגון כזה, ואני לא מסתכל על כל דיין לחוד, כן, יש, הרי לומדים נגיד הבית דין ממונה לתורך הדיון, למרות שזה לא כל כך משנה, כי גם שני הצדדים מינו, שני הצדדים בחרו אותם עדיין, כלפי שני הצדדים האלה, אפשר להסתכל על בית הדין כתאגיד, כלפי השניים האלה, לא כלל הציבור. אז למשל, אנחנו לומדים בדיני תערובות, אנחנו לומדים מהפסוק של אחרי רבים לעתות, אנחנו לומדים כמה דינים. דין אחד זה הליכה אחר הרוב, דין אחר זה ביטול ברוב, דין שלישי זה רובו ככולו. עוד פעם, כל דין כזה זה בצורה אחרת, לא כל הדינים באופן מפורש נלמדים משם, אבל ראשונים ואחרונים מספקים איכשהו את כל הדינים האלה לפסוק של אחרי רבים לעתות. ויש איזושהי דילמה איך לומדים את ביטול ברוב מהפסוק של אחרי רבים לעתות. הליכה אחר הרוב זה גמרא בחולין בדף י"ד, אבל ביטול ברוב זה ראשונים קודשי, ועוד ראשונים קודשי, שלומדים את זה מאחר רבים לעתות. השאלה איך זה יוצא מהפסוק הזה, איך יוצא מהפסוק שאם יש מיעוט איסור ברוב היתר, אז האיסור בטל ביתר. למה זה קשור לפסוק? באחר רבים לעתות, אגב, הלך אחרי הרוב, זיל בתערובה.
זה גם לא תמיד.
מה?
זה גם לא תמיד.
מה לא תמיד?
שהוא בטל.
לא, כשמתקיימים התנאים של הביטול, לא חשוב, כשמתקיימים התנאים של הביטול, כשאין טעם או כשזה רוב, לא משנה. בכל אופן, אז כמה האחרונים כותבים, זה תוספות בבבא קמא, בדף כ"ו, זה כך לומדים בו, כמה האחרונים כותבים שהרי בבית הדין אנחנו לומדים את כלל מסכת סנהדרין, שצריכים לשבת בבית דין של ממונות, צריכים לשבת שלושה דיינים. כן? אלוהים, 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 כתוב בפרשה שלוש פעמים, או שניים, ואין בית דין נוטה, אבל לומדים בגמרא שמה שצריכים לשבת שלושה דיינים. עכשיו, אם פוסקים שני דיינים כנגד אחד, במקרה מצוין, אז הולכים אחרי הרוב. אבל אומר רב חיים, אבל אם אתם הולכים אחרי הרוב, אז יוצא שפסקת על פי שני דיינים, לא על פי שלושה. התורה אומרת שצריך שלושה. אז מה זה אומר? כנראה שהדיין המתנגד בדעת המיעוט בעצם מתבטל לדעת הרוב, ויש פה שלושה דיינים שאומרים את פסק הדין הזה, לכן בעצם מתקיים דין התורה שצריכים להיות שלושה דיינים. טוב, בוא נגיד ראיה מאוד מפוקפקת, כי יכול להיות שבשביל הדיון צריך שלושה, מי אמר שהפסק צריך לצאת משלושה, אבל השאלה היא שאלה טובה, איך לומדים את ביטול ברוב מהפסוק של אחרי רבים לעתות, זאת שאלה טובה. בכל אופן, אז מה שעומד מאחורי זה, זה ש זה אחת הראיות נדמה לי שהוא מביא שם, זה שהמיעוט בעצם מתבטל והופך להיות חלק מהרוב, וזה ממש דין ביטול ברוב. אז מעבר להליכה אחר הרוב יש גם דין ביטול ברוב בבית דין, כי קודם כל אתה פוסק שהשניים צודקים ולא אחד, זאת אומרת פסק הדין הולך עם השניים, ב' השניים האלה לא נחשבים שניים, הם נחשבים שלושה. למה נחשבים שלושה? אז הדין הראשון זה הליכה אחר הרוב, הדין השני זה ביטול ברוב. זאת אומרת, ביטול ברוב בגלל שהשלישי, דעת המיעוט, מתבטל לשניים ונהיה כמון.
כתאגיד נותן את התשובה.
זה
לא שניים או אחד.
לא, זה מה שהוא טוען. זה מה שהוא טוען. למעשה, ברגע שהוא טוען את זה, למעשה זה אפילו יותר מזה. זה כנראה רובו ככולו, זה לא ביטול ברוב. רובו ככולו זה במצב שבו, נגיד בחורבן פסח, אז אם כל הציבור תמה, אז מביאים בפסח ראשון, לא דוחים לפסח שני. מה קורה אם רוב הציבור תמה? לא כל הציבור. אז הגמרא אומרת שגם אם רוב הציבור תמה, מביאים בפסח ראשון, כי יש דין רובו ככולו. דין רובו ככולו הזה זה כמובן לא הליכה, לא קשור להליכה אחר בכלל. כי הליכה אחר הרוב זה בדיני ראיות. יש רוב חנויות כשרות, ואחת רפה, יש חתיכת בשר, אתה לא יודע מאיפה היא באה, אז אתה מניח שהיא באה מהרוב. פה זה לא סיפור כזה, אין פה שום דבר שאתה דן לגביו, האם הוא שייך לרוב או שייך למיעוט, אין פה את הפרישה, מה שנקרא, אין פה שום דבר שפרש מהרוב או מהמיעוט. אלא אתה מתייחס לסטטוס הזה של הציבור, ואתה אומר, אם הרוב הם טמאים, מה זה הציבור? מה הסטטוס של הציבור? זה גם לא ביטול ברוב. זה לא ביטול ברוב, בגלל שבמצב כזה אין ביטולים ברוב. אנחנו יודעים מי טמא. בשביל ביטול ברוב צריך תערובת, שהמיעוט לא ניכר. ואז המיעוט, אני מתעלם מקיומו, אני מניח שהוא נשאר כמו הרוב. עכשיו פה אני יודע, מתוך כלל הציבור, יש לנו נגיד 100 טמאים. אני יכול להצביע עליהם. אין פה ביטול, דיני ביטול לא מתקיימים פה. ברור שמה, מה אומר? ברור שמה שיש פה זה דין רובו ככולו. מה זה רובו ככולו? אתה רוצה שהציבור יהיה טמא. עכשיו לא כל הציבור הוא אותו דבר, רוב הציבור רק טמא. מה אתה אומר? מבחינתי, אם רוב הציבור טמא, זה נחשב שכולו. זאת אומרת, רובו נחשב כאילו זה כולו. זה דין שלישי. זה לא דין ביטול ברוב, זה לא דין הליכה אחר הרוב. אני חושב שמה שאפשר ללמוד מאחרי הבין לעשות בבית דין, גם אם מה שרב חיים אומר זה נכון, זה יותר דין רובו ככולו מאשר דין ביטול ברוב, ואז באמת זה מתחיל להתקרב כבר לרעיון של תאגיד. כי זה בעצם אומר שיש איזשהו מכלול שנקרא בית דין. אני רוצה לדעת מה הוא אומר, הבית דין הזה. אני לא זן בשאלה מה כל דיין אומר. אני זן בשאלה מה הקבוצה הזאת, המוסד הזה. מה המוסד הזה פסק? ואז אני אומר, יש דין רובו ככולו. אם שניים מתוך שלושת הפרטים קובעים את זה, אז מבחינתי בית הדין פסק כך. וזה מחדד עוד יותר למה אני בכלל לא צריך את הביטול של השלישי. זה לא שהשלישי מתבטל לשניים, אלא השניים קובעים את הציוויון של בית הדין. כי הולכים אחרי השניים ולא אחרי האחד. ועכשיו בית הדין אמר את דברו, לא שהדיין השלישי. להפך, ההסתכלות של הביטול זו דווקא הסתכלות לא תאגידית. זו דווקא הסתכלות שאומרת, אני רוצה לדעת מה אומר כל דיין. הדיין שבדעת המיעוט מתבטל, וזה נחשב כאילו שגם הוא אומר כמו דעת הרוב. זאת הסתכלות דווקא לא תאגידית, אלא הסתכלות פרטית. ההסתכלות התאגידית אומרת, לא מעניין אותי מה אומר כל דיין, אני שואל מה אומר כל בית הדין. אם יש מחלוקת בין שניים לאחד, בית הדין אומר את מה שהשניים אומרים. זה הפסק שיוצא מהמוסד הזה, או מהארגון הזה. זאת הייתה הערה אחת. הערה שנייה, הייתה שם תשובה של הרב אריאל באותו גיליון לגבי מסיק זיתים בשטחים של בעלות פלסטינאית. אז היה זה אישו כזה, כן, נוער גבעות, או לא זוכר מה זו, התחילו להזיק שם לזיתים של פלסטינאים, והרב אריאל בעצם התמודד שם עם השאלה אם יש רכוש פרטי בארץ ישראל לגוי, אין רכוש, יש קניין להפקיע, אם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל, אין קניין נוכרי בארץ ישראל, ובעצם תורף טענתו הייתה איזושהי הבחנה שעולה גם בהקשרים אגב פוליטיים ומוסריים, הבחנה בין, בשפה שלי, הבחנה בין ריבונות לבין בעלות. אז כן, למשל בהקשרים של מלחמת השחרור. בהקשרים של מלחמת השחרור, אז יש המון טענות של פלסטינאים שלקחו להם רכוש פרטי שלהם. ובעצם שמדינת ישראל גזלה אותם, למשל, כן, הצבא, או לא משנה מי שלא היה, גזל אותם. וזה מתערבב עם התביעה לריבונות באותו שטח. זאת אומרת, האנשים בעצם רוצים מדינה, לאו דווקא רשות פרטית. וצריך להבחין בין שני הדיונים האלה. ברמה העקרונית, נדמה לי שזאת הדעה המקובלת, ואני חושב שזה ברור שהיא נכונה, זה שבמישור הפרטי אין שום מקום להתווכח עם טענה כזאת. מי שיוכיח את בעלותו הפרטית זה שלא. זאת אומרת, אין פה שאלה. השאלה היא שאלה במישור הריבונות. זאת אומרת, גם אם לקחו מאנשים, נגיד, רכוש פרטי, אז אם החינם אתם להחזיר להם. האם זה אומר שהמדינה קמה בחטא? לא. כי זה שהמדינה קמה היא הכילה ריבונות על השטח, לא בעלות על השטח. הריבונות זה בעלות של קולקטיב במובן מסוים. להבדיל מבעלות על רכוש פרטי, שכל רכוש פרטי כזה שייך לבן אדם מסוים. וזה שני מישורים שונים שהרבה פעמים מתערבבים גם בדיון המשפטי וגם בדיון המוסרי סביב מלחמת השחרור. ועוד פעם השאלה היא, האם להסתכל על האנשים שמולנו כאנשים פרטיים, או להסתכל עליהם כאיזשהו סוג של קולקטיב, ואז יש לו תביעות של ריבונות, לא תביעות של בעלות, כי הם מדברים לפעמים על זכויות למיעוט בהקשרים של מדינה דמוקרטית, ומבחינים בין זכויות של אנשים פרטיים, זכויות אזרח, לבין זכויות לאומיות, שני דברים שונים. אז אפשר לא לתת זכויות לאומיות למיעוטים לאומיים, ויחד עם זה לא לפגוע בזכויות פרטיות של אנשים פרטיים.
זה קשור לנושא של מסיק זיתים.
מה?
אנשים פרטיים בזיתים פרטיים.
לא, זה מה שהוא ניסה להסביר. שזה לא קשור לדיון הפוליטי הכללי לגבי הריבונות, כי זו שאלה על בעלות.
דילמה בכלל.
בדיוק. למה הוא היה צריך לכתוב את המאמר? הוא היה צריך לכתוב את המאמר, כי אנשים עושים ערבוב בין השאלה של הריבונות לבין השאלה לשאלה של הבעלות.
אם תלך עד הסוף, ונניח שב-1948 כל המדינה הייתה בבעלות פרטית,
אז תהיה ריבונות של מדינת ישראל על אוסף שטחים של פלסטינאים ברמה העקרונית. איך מסתברים? זה פרקטית? לא יודע, אולי המדינה תלאים חלק מהרכוש, היא יכולה
להלאים.
אין בעיה, זה פעולה של מדינה, אבל ברמה העקרונית זה שתי שאלות בלתי תלויות.
כל אחד מפקיעים לו, גם פה במדינה. אבל
זאת בדיוק התשובה לשאלה שלך. שזה לא משנה. הדיון הוא דברים שונים לגמרי. הדיון על הבעלות והדיון על הריבונות הם שני משונים שונים לגמרי. לפעמים, אם יש השקה בין שני הדברים, אז יכול להיות שהמדינה תחליט להלאים, ואז זה בעצם הריבונות תתערב בשאלה של הבעלות הפרטית.
זה הדיון לגבי חוק הלאום.
בין השאר.
בין השאר, שזה, אתה יודע, האם מעמדם של
הזכויות הפרטיות מול הזכויות הלאום, כן?
אני רואה לגבי המלך או משהו, אמנט דומיין, שיש רשות בממשלה לקחת, אם אתה בסוף הסיבור לקחת מאדם פרטי.
הלאמה, זה מה שדיברנו קודם. הלאמה, כן. אז גם פה בעצם היה איזשהו מתח בין הפרטים לבין הקולקטיב. עוד דיון אחר, זה היה מעניין, כי באותו גיליון פתאום, כשהסתכלתי על זה במשקפיים של כללים ופרטים, של ציבור ופרטים, כמעט כל המאמרים משהו התקשרו לזה. היה שם עוד מאמר על המיקוד של הלימוד בישיבות הסדר. מישהו כתב שם שלא צריך להתעסק כל כך בלימוד העיון הישיבתי, סך הכל זה לא מתאים לרוב הציבור, אלא לעשות משהו יותר, לא יודע מה, יותר מתאים למיינסטרים, כן, יותר עממי, בדיוק. אז ועוד פעם, אני טענתי שזה אותו ויכוח, כי בסופו של דבר הצורך, אם כל הישיבות יעסקו ברובד העממי, אנחנו נהיה על הפנים, אנחנו נהיה כולנו עממיים. אז לכן השאלה עוד פעם, האם בסופו של דבר אתה מעדיף את האינטרס הציבורי, וכאן זה יוצר עוד יותר מעניין, השאלה אם את האינטרס הציבורי או את האינטרס של הרוב. הם עומדים אחד מול השני. כי כשאתה מסתכל על השאלה הזאת כשאלה של פרטים, אתה אומר, זה לא מתאים לרוב האנשים. אז בהסתכלות הפרטית אתה הולך אחרי הרוב, בהסתכלות הציבורית אתה צריך ללכת אחרי המיעוט, לפחות במקרים מסוימים ללכת אחרי המיעוט. זאת אומרת, לא תמיד הרוב, כמו שאמרתי בגבי קרובן פסח, לא תמיד הרוב מתלכד עם הציבור. לפעמים השיקול של הרוב דווקא בא במשקפיים של פרטי, במשקפיים פרטיות, והשיקול של הרוב יכול להגיד לנו ללכת אחרי המיעוט. טוב, היה שם עוד איזה מאמר על האם לעשות תנועת תשובה ציונית, וגם שם היה איזשהו דילמה, מה אתה מחזיר בתשובה בן אדם, אבל איזה מחיר ציבורי אתה משלם. לא מסכים בכלל למה שהוא כתב שם, אבל אני אומר עוד פעם, רק מדגים את הנקודה הזאת. זה עולה בכל מיני הקשרים, אבל כמעט בכל המאמרים של אותו גיליון, ואני מניח שגם בגיליונות אחרים הייתי מחפש, היה לא רחוק מזה, יצא שעסקו פה במתח הזה בין ההסתכלות על הציבור כאוסף של אנשים פרטיים, ואז זה מוביל למסקנה אחת, או בהסתכלות עליו כציבור, ואז זה יכול להוביל למסקנות אחרות. ולפעמים הדילמה היא באמת איזה משתי ההסתכלויות גוברת. אני רוצה לטעות, כן, היה שם עוד מאמר חביב, היה שם איזה יהודי שכתב, שקרא לבנות ישראל הכשרות לעסוק רק בצורכי הכלל, ולעזוב את הרצון האישי שלהם לעלייה פרטית בירת שמיים, ולכן שלא ילמדו תורה ושלא יעשו קריירה ושלא יעשו שום דבר, אלא שיעשו ילדים ויתעסקו בבית. קצת הפוך למה שהייתם אולי חושבים לאור המשפט הראשון.
בגיליון של
צוהר
היה?
כן. כן, בצוהר יש כל מיני יהודים. בכל אופן, לא, זה דווקא טוב, אני חושב שצריך להציג את מגוון הדעות. יש דעה כזאת. למה? אני בא את הגעת. אם דנים, אני צריך לדון על כל הדעות שיש, זה בסדר
גמור.
בכל אופן, אני מוכן למות על זכותך לומר את מה ש... בכל אופן, עוד פעם, עוד פעם, גם פה אני לא מסכים, אבל ההצגה של הדילמה הייתה שוב פעם זאת, האישה במובן הפרטי רוצה להתקדם גם בירת שמיים וגם בקריירה בכל מיני תחומים, וזה בסדר גמור במישור הפרטי, אבל הוא טען שבמישור הציבורי הדבר הזה יותר איזושהי פגיעה, וצריך לכפוף את העניין הפרטי לאינטרס הציבורי. זאת אומרת, לא, כבר אמרתי לכם יותר מפעם אחת, כשאני רואה ויכוח, החזקה אצלי זה ששני הצדדים טועים. זה בדרך כלל החזקה. חובת הראיה, מי שאומר שאחד משניהם צודק, זה עליו. אם תוכיח לי, אז יכול שאני אקבל את זה, אבל בדרך כלל בכל ויכוח שני הצדדים
טועים. לא, כי אתה קורא מאמר, גיליון שעליהם, ואתה כל הזמן...
כן, אחרי. לא, אתה לא צריך להתנצל, אמרתי, אתה צודק. אתה צודק. לא, עם הרב אריאל אני מסכים. טוב, גם עם קורצמן חלקית, עוד פעם, הנקודה היא שאני חושב שמה שהיה חסר לי בכל הגיליון הזה, ועל זה כתבתי את המאמר שלי, בגיליון אחרי, זה שהציגו את כן, הציגו את הדברים האלה כאיזושהי דילמה. לא, כן, יש לי הרבה מאמרים בצוהר. אני חושב שיש לי הכי הרבה מאמרים כותבים בצוהר. בכל אופן, כל הכותבים מכל ההקשרים הציגו את זה כאיזושהי דילמה בין פרטים ובין קולקטיב. עוד פעם, אחרי הרקונסטרוקציה שלי, אני אומר שכולם בעצם מציגים את זה כאיזושהי דילמה בין פרטים ובין קולקטיבים, אבל התחושה שלי שהיה חסר שם, ובזה שני הצדדים טועים, הייתה חסרה שם התמונה שזה לא זה מול זה, שתי הפנים נכונות, וצריך לאמת את שתיהן. השאלה כמובן, כשיש קונפליקט, אז מה לעשות בפועל? אבל התחושה הייתה שבעצם כל פעם אומרים לי, לא, זה, יש פה, אתה אל תערבב פה את הפן הציבורי, יש פה רק את הפן הפרטי. הוא אומר, לא, מה פתאום? תמחק את הפן הפרטי, הוא דוחה, הפן הציבורי גובר עליו לגמרי. כשבעצם אני חושב שהייתה חסרה התמונה הזאת שאומרת שיש שתי פנים. שתי פנים, וצריך לעשות את האיזון העדין ביניהם, ולראות מה בדיוק עושים בפרקטיקה. כי שתי הפנים האלה יכולות להוביל למסקנות סותרות. אני אחדד את זה יותר בהמשך שאני אדון ב...
שיח זכויות ושיח חובות, לא?
למה?
כשזה הפן הפרטי זה הזכויות. כשזה הפן הציבורי זה החובות.
אתה יכול להתייחס גם לחובות כפן פרטי. יש לי חובה כלפיך, זה גם חובה. זה אנשים פרטיים. לא זו כך חובה כלפי הציבור. כן, נכון. לא הייתי קושר את זה לכל חובות וזכויות. אוקיי, אז זה הרקע לעניין. כשכבר אמרתי כבר מראש לאן אני חותר להגיע, אני חושב שבסופו של דבר התמונה המאוזנת יותר זה שיש את שתי הפנים. והשאלה איך לתמרן ביניהן. ואני אסביר איפה זה בא לידי ביטוי. למעשה, יש הדיון בסוגיה הזאת, אני חוזר עכשיו לחומת מגן, הדיון בסוגיה הזאת של האם להפציץ מלמעלה או להיכנס ולסכן חיילים, או דיונים בשאלות משיקות, הרבה פעמים נזקקות לתשובה המפורסמת של הרב ישראל. הרב ישראלי כתב תשובה אחרי פעולת קיביה, והוא שאל שם מה מותר לעשות, מה הייתה הבעיה שם, והוא דן שם בעניין הזה, תשובה מאוד ארוכה בעמוד הימיני, ובתוך הדברים שלו הוא בעצם מסיק את המסקנה הבאה. הוא טוען שאסור לפגוע בחפים מפשע גם כשאתה נלחם כנגד מישהו שאתה צריך להילחם נגדו. אין, יש איסור מוחלט לפגוע בחפים מפשע. למה? בגלל מה שדיברנו קודם, שאדם לא מציל עצמו בנפש חברו. זאת אומרת, אתה לא יכול להרוג מישהו אחד גם אם חייך בסכנה, כיוון שדמך לא יותר אדום מדמו שלו, דבר גורם לא מעורב. כן? זאת אומרת, חף מפשע, לא מי שמאיים עליי. מי שמאיים עליי זה דין רודף. אבל אם יש מישהו אחר שהוא לא מעורב, הוא לא מאיים עליי, וההתגוננות שלי תפגע בו, זאת אומרת, אני צריך להרוג אותו כדי להצליח במלחמה, כדי להינצל, אסור. זו הטענה שלו. יותר מזה, הרב ישראלי שם כותב דבר יותר מרחיק לכת, הוא אומר שזה גם לא משנה אם זה גוי או יהודי, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים היום. נכון שלגבי גוי, האיסור מהתורה להרוג אותו לא יוצא מלא תרצח, אלא משופך דם האדם, באדם דמו יישפך. זה איסור דאורייתא, אבל זה לא תרצח, ואין על זה עונש מיתה כמו שיש על הריגת אדם מישראל. אבל לעניין זה, אומר הרב ישראלי, זה בכלל לא משנה אם אתה פוגע בגוי או ביהודי. אז גם אם אתה פוגע בגוי, אסור לך לעשות את זה, זה ירד ואל יעבור. מה הרעיון מאחורי זה? אני מזכיר לכם, זה הכל דברים שדיברנו עליהם, אני רק עכשיו אעשה איזה תרגום ציבורי. הרעיון שעומד מאחורי זה, דיברנו על שיטת רש"י בפרק הכונס בבבא קמא, שהוא אומר שאדם לא מציל עצמו בממון חברו. אפילו בממון, לא רק בנפש חברו. זאת אומרת, אדם צריך למות כדי לא לגזול, או לא להזיק, עם דוד המלך, כן, שהוא לא רצה, אסור היה לו לשרוף את השעורים שמאחוריהם הסתתרו פלישתים, למרות שהוא היה צריך את זה כדי לנצח במלחמה. אבל הוא לא יכול לפגוע ברכוש של מישהו אחר, לולי הוא היה מלך. למלך פורס גדר וזה מותר, אבל ברמה, במישור האישי כתוב שאסור לעשות את זה. למה זה? אז הסברתי שאני חושב שמה שעומד מאחורי זה, הבאתי את ארוך לנר ואת רב שמעון שקופ לגבי תורת המשפטים, והארוך לנר זה פשוט בניין ציון, יש לו שם כמה וכמה תשובות שנוגעות לעניין הזה, והטענה באופן בסיסי, רשי, כשהוא אומר, תוספות שואל על רשי, כשרשי אומר את הדבר הזה, תוספות שואל עליו, אז למה לא מונים את גזל ברשימת העבירות החמורות, שיש עליהם יערג ועל יעבור? בעצם אתה אומר שאני צריך למות ולא לעבור על איסור גזל. אז למה יש רק 3 עבירות חמורות? יש 4. גם גזל הוא איסור של יערג ועל יעבור. אז אמרתי שם שאני חושב שעבר זה שבאמת איסור גזל נדחה לפני פיקוח נפש. אבל החוסר היכולת שלי לקחת את הממון של מישהו אחר לא נובעת מאיסור גזל. איסור גזל נובע מחוסר היכולת לקחת את הממון. לא הפוך. זאת אומרת, בסופו של דבר אני לא יכול לקחת את הממון שלך לא בגלל איסור הלכתי. אני לא יכול לקחת את הממון שלך כי הוא שלך. פשוט שלך. הממון שלך רק אתה יכול להחליט מה עושים איתו. לכן אני לא יכול לקחת את זה גם אם איסור גזל יידחה בגלל שאני בפיקוח נפש, לא, איסור גזל נדחה, מה זה קשור אליו? הוא צריך להחליט מה עושים עם הממון שלו, כן? הבאתי את הדוגמה הזאת, הוויכוח שלי עם עוד החייל פרין על ה... כן, אני צריך, לא יודע מה, ריאה, להשתלת ריאה, בסדר? אין, אף אחד לא תורם לי. אז אני תופץ מישהו ברחוב, מסמם אותו, לוקח איזה מנתח מומחה, מכניס אותו לבית חולים, שודד ממנו ריאה, משתים בתוכי, אין בעיה, אפשר לחיות עם ריאה אחת, או כליה אחת, לא משנה מה, וזהו, הכל בסדר. מה הבעיה? עשיתי איסור חובל, איסור חובל נדחה לפני פיקוח נפש, אני בפיקוח נפש, אני עומד למות. מה הבעיה? למה אסור לעשות את זה? מלאלה, יש מועמדים אחרים, טוב, זה טיעון טכני. אני בודד, בעצם היה אומר שמותר. לי ברור שאסור. למה אסור? בגלל שהבעיה היא לא איסור חובל. אני לא יכול לקחת את הכליה שלו בגלל שהיא שלו. לא בגלל שיש איסור גזל או איסור חובל. בגלל שהיא שלו. הוא מחליט מה עושים איתה והאם לתת אותה או לא לתת אותה. ואגב, גם במקום שהוא חייב, והוא לא חייב בהקשר הזה, אבל גם במקום שהוא חייב לתת אותה, עדיין אני לא יכול לקחת. הוא חייב לתת, אבל אם הוא יחליט לא לתת, אז הוא לא בסדר, אבל אני לא יכול לקחת. אין לי זכות לקבל את הדבר הזה. יש עליו חובה, כאן אנחנו נכנסים לחובות וזכויות, יש עליו חובה לתת לי את זה. לי אין זכות לקבל את זה. לכן אני לא יכול לקחת את זה. כן, לקחת או לקבל, לא משנה. ולכן אני בעצם לא יכול לעשות את זה ביוזמתי, ולכן הטענה שלי בעצם... דיברתי על זה, אני לא אחזור שוב לכל הפרטים. הטענה שלי היא שאיסור גזל נדחה לפני פיקוח נפש. לכן הוא לא אחת משלוש העבירות החמורות, הוא נדחה. למרות שאין איסור גזל, אני לא יכול לקחת את הממון הזה כדי להציל את עצמי, ויש המון, זה הוא שלך. אתה מקבל את ההחלטות. זוכים אולי, אני אזכיר לכם, דיברתי פעם על הלא תחמוד, על החבר שלי מבני ברק, הליצן, שישבנו שם ליד איזה שולחן, ומישהו, כן, מישהו הזיק איזה ספר שהוא נורא רצה, אז אומרת, יש לי שתי אפשרויות, או לקחת לך את הספר ואז אני עובר על לא תגזול, או להשאיר לך את הספר ואז אני עובר על לא תחמוד. אז אני במקום אחר עובר איסור, אז לפחות אני לוקח את הספר. אז זה בעייתי כמובן בגדרי לא תחמוד, אבל אפילו נגיד שהוא היה צודק, מה הבעיה בטיעון הזה? שום בעיה. חוץ מזה שאתה עושה שיקול הלכתי על ממון של חברך. גם אם השיקול הלכתי הזה נכון, לא בגלל שהוא לא נכון. גם אם השיקול ההלכתי הזה הוא נכון, את ההחלטות על הספר שלו רק הוא מקבל, לא אתה. אתה לא יכול, גם אם אתה צודק הלכתי, אתה לא יכול לקחת ספר בלי שהוא מסכים. ספר שלו, בלי שהוא מסכים. רק הוא מקבל את ההחלטות. לכן, הטענה בעצם זה שקראתי לזה שיקולי טריטוריה. זאת אומרת, יש שיקולי טריטוריה שאומרים שאת הדיון ההלכתי שלי, מה מותר ומה אסור לי לעשות, אני יכול לעשות רק על הטריטוריה שלי. אני לא יכול לעשות שיקולים הלכתיים גם אם הם נכונים, לא בגלל שהם לא נכונים, גם אם הם נכונים על משהו שייך לטריטוריה של הזולת. בטריטוריה של הזולת הוא מקבל את ההחלטות, לא אני. ולכן הצביעה כלפי זה לא שאני טועה הלכתית. הבעיה היא לא שאני טועה הלכתית, הבעיה היא שגם אם אני צודק הלכתית, אני צודק הלכתית, אני אעשה מון שלי, לא על מון של מישהו אחר. הוא מקבל את ההחלטות. ואם ההחלטה שלו לא נכונה, אז הוא ייתן את הדין בבית שמה לה, זה עניין אחר. אבל אני לא יכול לעשות את זה. כן.
איפה בשבוע שעבר שיעור על בן תורה, אחד הסברים שהיו, הסיבור ישב פה לדעת אותו ציבור, שאחד השיפולים היו שההוא שיש לו את המים, כן, השני, יכול לגזול לו אותו.
הרב קוק והחזון איש,
כן, בן ואומרון חברו. אז כל אחד יכול לגנוב לשני.
אבל שם החזון איש טוען, להלכה הרוב הראשונים פוסקים על, חולקים על רש"י, והם טוענים שגזל כן מותר במקום של
פיקוח נפש. כן מותר, כל אחד יכול לגנוב, אז זה שלא
שאלה. עכשיו החזון איש טוען שעדיין אסור לקחת את המים, בגלל שלקיחת המים היא לא גזל אלא רצח. ורצח אי אפשר לרצוח מישהו אחד כדי להינצל בעצמי.
אבל במכה ראשונה,
לא, לא, הוא טוען שזה רצח. לא שהתוצאה היא שמישהו לא מות, זה איסור רצח. זה כמו לקחת לו את הלב. לקחת לו את הלב, הוא מפסיק לנשום, אבל זה רק רמה, אני רק גזלתי. זאת אומרת, הבן אדם אחרי זה, הוא הפסיק לנשום, מה אני יכול לעשות? אני גזלתי, זה כמו פסיק רשע ולא ימות, כי אתה חותך לתרנגולת את הראש, מה עכשיו שאם הייתה, אני הייתי צריך ראש בשביל לשחק איתו כדורגל, אני לא התכוונתי להרוג את התרנגולת. אז החזון איש טוען שבמצב כזה ששניים שהולכים במדבר, המים זה כמו לב. זאת אומרת, אם אתה לוקח לו את המים, רצחת אותו. אז לכן הטענה של הפוסק שאפילו החולקים על רש"י אסור יהיה לגזול.
אבל זה גרמה, אז מותר בשבת.
לא, זה הנקודה, זה לא גרמה. הטענה היא שרדה, זה בדיוק הנקודה.
אפילו שיש גל קטית את הטענה.
אגב, גרמה מותר בנזיקין, לא בשבת.
לא, בשבת לא, תלוי, זה מחלוקת ראש ורש"י. מחלוקת ראש ורש"י, אם גרמה מותר אותו בשבת.
יש הלכה.
מה?
יש הלכה.
מה הלכה?
בשבת?
לחיים של מים, לחיים של מים, יש את אבן העוזר והמגן אברהם שם, זה ויכוחים גדולים, מאוד לא ברור מה הלכה בנושא גרמה בשבת. סתירה בין סוגיות, צומת גם מתירה את זה במקום שבו יש צורך. היא לא אומרת לך לנסוע בכל האמצעים שלהם, למה? בדיוק בגלל זה, כי הם מנצלים שיטות, במקום שיש צורך, אז אתה יכול להסתמך על שיטות מסוימות. עם צומת, אולי נדבר על זה פעם, צומת יש עוד בעיות מעבר לזה, אני חושב, עם הקונספציה של צומת. בכל אופן, בכל אופן,
תמיד גזל, אבל זה תמיד בטריטוריה של מישהו אחר.
נכון.
אז מה זה גזל אם זה...
תורה אוסרת איסור גזל, אבל איסור הגזל לא בגללו אסור לי לקחת את הממון שלך. אסור לי לקחת את הממון שלך גם בלי איסור גזל. אחרי שאסור לי לקחת את הממון שלך, התורה אומרת שחוץ מזה אני גם עובר איסור הלכתי, שזה איסור גזל. אבל נכון, גם אם האיסור הלכתי יידחה, אני לקחת את הממון שלך, וזה נכון גזל.
אז למה לא מותר? זה לא איסור, אבל זה...
זה לא שלי במציאות, וכאילו, למה אסור להיכנס לתוך האש? כי נשרפים, לא בגלל שאסור להיכנס לתוך האש, מי שיכנס לא יצא. זה מעין זה, תמיד זה שאלה מתה הלכתית. אז בעצם אומרים לי, כל מה שההלכה מדברת, היא מדברת בטריטוריה שלך. מה שנוגע לי מבחוץ, עזוב את ההלכה, היא לא רלוונטית. אתה לא מן דאמר בצד ההוא.
זה נכון בענייני מלחמה וציבור.
מה?
יצאת מענייני מלחמה, זה ודאי לא נכון בענייני מלחמה.
רגע, רגע, נגיע, נגיע לציבור, אני בדרך. אז הטענה, הטענה, כן, אז הטענה של הרב ישראל, בעצם הטענה, אתן אולי דוגמה, אני אמשיך את הדוגמה הזאת, רב שמעון שקוף בשער ה', בשער יושר, הוא טוען למשל לגבי גזל גוי. אני חוזר לגויים של הרב ישראלי. כן? לגבי גזל גוי. אז הוא אומר שגזל גוי גם לשיטות שהוא לא אסור מן התורה, זה מחלוקת ראשונים, גם לשיטות שהוא לא אסור מן התורה, הוא אסור מן התורה. זאת אומרת, כאילו הוא אסור מן התורה בגלל שזה של הגוי, לא בגלל איסור לא תגזול, אין איסור לא תגזול. אבל זה לא, בשפה שלי, זה לא בטריטוריה שלי, אז מה אם אין איסור לא תגזול? הבעיה היא לא האיסור, הבעיה היא שפשוט לא שלי. ברור שיש בעלות לגוי, על זה אף אחד לא מתווכח. השאלה אם יש איסור גזל כשאני פוגע, אבל אף אחד לא טוען שאין בעלות על ממון לגוי. ברגע שיש לו בעלות, מעצם העובדה שהוא הבעלים, אני לא יכול לקחת, בלי קשר איסור לא תגזול. אף כמינה לתרוג מדין לכם, אם אני לוקח אתרוג של גוי, אני גוזל אתרוג של גוי, האם אני יכול לצאת בו ידי חובה ביום הראשון? יש דין לכם. בסדר, אם אין גזל גוי, אז מה הבעיה? אז העברתי את זה לעכשיו ושלי. אמר לא. אז אין איסור, גם אם אין איסור לא תגזול, הוא עצמו מביא את זה. גם אם אין איזה עירי, והמגן אברהם, גם אם אין איסור לא תגזול, עדיין זה ממון. אתה לא יכול לקחת את זה, אתה לא יכול לקחת את זה בלי קשר לאיסור.
אולי איסור גזל אפילו עוזר.
מה?
אם איסור גזל, אז כאילו יש קומביזיה לעצמך, אתה יכול להיות בעלים על זה, אתה יכול להשתמד בזה. אם אין איסור גזל, זה נשאר, הלא שלך
נשאר. לא בטוח שיהיה הבדל. הטענה היא שבנגיד עם ייאוש ושינוי רשות, וכל הקריטריונים שבהם אני קונה מדין גזל, אני מניח שגם כשאין לא תגזול אני קונה באותם קריטריונים. אם היה ייאוש ושינוי רשות, זה שאין איסור לא תגזול, זה אומר שאני פחות קונה. זה לא סביר. לא סביר. בכל אופן, אז הנקודה, מה שאני רוצה לומר זה שהאיסור לפגוע בממון של האחר הוא לא בגלל הבעיה שלא תגזול, אלא בגלל זה של האחר. ולכן אומר רב שמעון שקופה, זה גם בגוי ככה. מה ההבדל? עכשיו, אם אני חוזר לרב ישראלי, אותו דבר. בעצם, הרב ישראלי מדבר פגיעה בנפש של אחר, לא של ממון, כי להלכה הרוב הראשונים חולקים על רש"י. בממון זה מותר, אז בנפש זה אסור. אבל לגבי נפש, הוא אומר, זה לא משנה אם זה גוי או יהודי. למה זה לא משנה אם זה גוי או יהודי? כי הבעיה לפגוע באחר היא לא בגלל איסור לא תרצח. הבעיה לפגוע באחר זה בגלל מי אמר בדם עדידך סומק תפי. אתה לא יכול לטפל בדם שלו בשביל הדם שלך. אתה תתעסק בדם שלך. אתה לא יכול לקחת את הדם שלו. אחרי שיש את השיקול הזה, יכול להיות שגם יהיה איסור לא תרצח, אבל זה רק על יהודי ולא על גוי. אבל הבעיה היא לא האיסור. האיסור הוא תולדה של העובדה שאתה פולש לרשות שהיא לא שלך. אתה עושה שיקולים בטריטוריה שהיא לא הטריטוריה שלך. אתה לא יכול לעשות שם את השיקולים האלה. אתה לא הקדוש ברוך הוא. אבל אתה אחראי על חלקת אלוקים הקטנה שלך. ואתה לא יכול להיכנס לחלקות של אנשים אחרים. אם הולכים עם רשי, אותו דבר כמובן יהיה גם לגבי הממון. בשיטת רשי שעשו לפגוע בממון של מישהו אחר כדי להינצל, לא יהיה הבדל בין ממון של גוי לממון של יהודי באותה צורה, ושזה בכלל לא תלוי בשאלה של איסור לא תגזול, זה תלוי בזה שזה לא שלי פשוט, אני לא יכול לקבל על זה החלטות. זאת הטענה. זאת אומרת, זה מה שהרב ישראלי שם כותב, אבל הוא אומר, בכל זאת זה לא יכול להיות. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאנחנו לא יכולים להתגונן במצב שבו יש פה פגיעה באנשים כאלה וחפים אפילו בלא מעורבים? ולכן הוא אומר, יש את דיני מלחמה. דיני מלחמה, מלחמה, וכאן הוא עובר למישור הקולקטיבי, מלחמה מתנהלת כללים אחרים מהכללים שמתנהל בהם אדם פרטי. במלחמה מתירים איסורים, אפשר לאכול חזיר, כן, היוצאים למלחמה, אפשר, מבחינת ההלכה, מותרים להם כל מיני איסורים, ולכן ברור ששם הכללים הם כללים אחרים. יש כמה מאמרים בתחומים על הדברים האלה של הרב שביב, שנפטר לא מזמן. יש מאמר שלו גם על העניין הזה, אני זוכר, יש כמה מאמרים בתחומים הזה, והטענה בעצם שדיני המלחמה בכלל לא נקבעים על פי ההלכה. זה הטענה שם באותם, חלק מאותם מאמרים שאני זוכר. דיני המלחמה נקבעים על פי ההסכמה הבינלאומית המקובלת, מה מותר ומה אסור לעשות במלחמה, מתי יוצאים ולא יוצאים למלחמה. זה לא קשור להלכה, כי זה אינטראקציה שלנו עם גורמים שהם לא בעולם ההלכתי, ולכן ההתנהלות הציבורית, ההתנהלות הקולקטיבית, המלחמה לא מתנהלת לפי הכללים של אדם פרטי. במילים אחרות, לפי הרב ישראלי, אם אני נמצא תחת איום של מישהו ואני בשביל להתגונן מפניו צריך להרוג מישהו אחר, אסור לי. אסור לי גם אם המישהו אחר הזה הוא גוי, גם אם המישהו אחר הזה לא משנה מה. כל עוד הוא לא מעורב, אסור לי. ככה הוא טוען. לפי רשי אמרתי, אפילו בממון של מישהו אחר יהיה אסור לי לפגוע. הממון של המאיים ודאי מותר, אתה אפילו להרוג אותו. הממון של מישהו אחר, אסור לי לפגוע. בסדר? אבל, זה באדם פרטי. אבל אם מדובר בציבור, שציבור מנהל מלחמה, מלחמה השיקולים הם אחרים. במלחמה אתה צריך לעשות שיקול שונה.
צריך להחליט מלחמה?
אם אנחנו הולכים לפי הדין הבינלאומי, אז כן, זאת אומרת, כי הרי הדין הבינלאומי קובע דיני מלחמה. אם הדין הבינלאומי הוא שצריך להכריז, אתה צריך להכריז. כל המשחקים האמריקאים. כן, ככה לכאורה יוצא.
ואם זה משהו כאן ביטחון פנים, יש לך שודד שנכנס לבנק ותופס את בני ערובה.
אוקיי.
זה לא בינלאומי.
זה יותר קל אפילו.
יותר קל לסגיבון.
יותר, זאת אומרת, יותר קל לחרוג מההלכה הפרטית במקרים כאלה. כי אז מה שקורה זה שהציבור היהודי, כולם שייכים לאותו ציבור, זה אפילו לא מלחמה בין ציבורים. אז פה אתה אפילו לא צריך להזדקק למשפט הבינלאומי. פה אם המשפט הישראלי יקבע שזה מותר, זה גם יהיה מספיק. כי זה
אינטראקציה.
אם אני אדם פרטי, לא שוטר, לא מישהו...
המשטרה תבוא.
המשטרה תבוא, אז היא פועלת על פי החוק, לא על פי ההלכה.
וההלכה אין למה להגיד?
זה הטענה, לא. זאת אומרת, אם הציבור...
לא רק בגלל שזה בינלאומי.
לא, לא, אבל זה כן עניין של ציבור. הבינלאומי זה ציבור עוד יותר רחב, זה הציבור הקוסמי.
אבל מה שאתה אמרת בעצם זה שהציבור גדול מהפרטים.
טוב, אפשר לקרוא לזה כך. אני אנסח את זה בצורות מסוימות.
הלכה לא מדברת על ציבור, כאילו
הלכה
לא
נותנת מענה. לא, אני מדברת על ציבור במקרים מסוימים. הטענה זה שדיני מלחמה לא נגזרים מההלכה. דיני מלחמה,
משהו דיבר שעל בני ערובה בבנק ברחוב מוזר,
גם זה נגזר ממה, ואיזה דינים?
שום דבר, לא כן.
ההלכה לא מדבר על זה.
לא, מה זאת אומרת לא מדבר? אתה יכול שתמצא איזשהו פוסק שמדבר על זה, אז הוא יגיד את סברתו שם, אז הנה אני אומר עכשיו את סברתי. וסברתי שמה שקובע זה החוק.
זאת אומרת, המשטרה לא הולכת לרב הראשי ולשאול אותו מה עשינו במקרה הזה.
נכון.
אוקיי.
זה לא קשור לתפקיד המלך עם השדות, עם הפלישתים וכו', זה לא נגזר מדיני מלך?
זה לא
הציבור, דיני הציבור, דיני משטרה.
ברור, אבל אתה לא תמצא את דיני מלך. איפה תמצא את דיני מלך? אתה תמצא את דיני מלך בדרשות הר"ן בדרוש י"ד, ששם הוא מסביר שזה לא קשור להלכה, שמלך בעצם מוסר דברים במנגנון אלטרנטיבי. לכן בסוף חלק מהדברים נכנסו להלכה, אבל הם נכנסו, זה כמו שאם היום הייתה נכתבת הגמרא או השולחן ערוך, אז יכול להיות שהיום הייתה נכנסת, אני לא יודע מה, אמנת ז'נבה לספר ההלכה. עכשיו זה היה הלכה, בסדר, אבל זאת הלכה רק בגלל שההלכה אומרת שז'נבה קובעת ולא ה...
אז מה זה מדינת הלכה?
זאת שאלה טובה.
מדינת
הלכה זה מדינה שבה אפילו באופן פורמלי מי ששולט לובש פרק, בניגוד להיום שזה קורה באופן לא פורמלי. בסדר, זה הכל. חוץ מזה, מערכת החוקים היא אותה מערכת חוקים כמו שיש, פחות או יותר.
אתה אומר שאין כזה גבל למעשה בהרבה מאוד
מישורים. אני שואל שבבחינת התוכן מדינת הלכה תראה דומה מאוד למה שקורה היום. אבל את החוק יראה מאוד דומה.
בנזיקים לא יהיה גרמה, לא יהיה פתור.
נכון. אם אתה בונה על זה, טוב, בכל אופן, ברגע שהאחריות היא עלינו, תאמין לי שיעשו את מה שצריך. היום אנחנו יכולים לשבת באופוזיציה, יש מי שעושה עבורנו את העבודה. אנחנו זה הדתיים, כאילו, הממסד הרבני, או לא יודע מה. אנחנו יכולים להגיד, לא, גרמה זה קרה, אבל אם אתה יכול ללכת לבית משפט, ותוציא את הגרמה, אז הכל בסדר. אם לא יהיה לך מוצא, אז בבית הדין אתה תוכל להוציא גרמה. אז תהיה בטוח.
זה מה שבנתיבים.
אה?
זה מה שבנתיבים.
אולי. בכל אני לא בטוח שהוא מבין בדברים האלה כל כך, אבל זה דיון אחר. טוב, בכל אופן, הטענה היא שהטענה של הרב ישראלי זה שכדי לטפל בדיני מלחמה אתה עובר למישור של הלכות ציבור. אבל תבינו טוב מה זה אומר. המישור של הלכות ציבור פירושו אתה יוצא מההלכה. זה בעצם מה שהדבר הזה אומר. עכשיו אפשר לכתוב את זה בתוך השולחן ערוך באותיות בכתב רש"י, זה לא חשוב, כיוון שזה יישאב ממקומות זרים, רק הוא, זה מה שבאמת ההלכה אומרת לעשות, אז זאת ההלכה. אז במובן הפורמלי אפשר לקרוא לזה שזאת ההלכה, אבל בעצם אתה פועל פה על פי כללים שמקורם מקור הלכתי, וההלכה מכירה בזה כמו דינא דמלכותא. דינא דמלכותא זה ההלכה או לא ההלכה? זה כן, ההלכה אומרת דינא דמלכותא. אבל כשאני רוצה לבדוק מה אומר דינא דמלכותא, אני הולך לספר החוקים של המדינה, אני לא הולך לשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר שיש דין כזה שנקרא דינא דמלכותא. בסדר? לכן דבר דומה קורה כאן. עכשיו, אני רוצה לטעון טענה אחרת. אני לא מסכים. עוד פעם. אני חושב שלא נכון, לא צריך להגיע למצב שבו אני עובר לדיני מלחמה. אני טוען שאפשר ליישם פה את הדינים הפרטיים. אפשר וצריך שיישם פה את הדינים הפרטיים, אבל אני מיישם את הדינים הפרטיים כאשר השחקנים על הלוח הם קולקטיביים ולא אנשים פרטיים. יש הבדל. אוקיי? זאת אומרת, זה דברים שונים. המקור לעניין הזה זה, יש מערל, או מקור, המקור, הוא לא היה כותב, הייתי אומר את זה. המערל בפרשת וישלח מדבר שם על שמעון ולוי, והוא אומר באיזה, כן, הראשונים דנים בזה, איך, למה הם הרגו שם את כל אנשי העיר. זאת אומרת, שכם חטא בדינה, אז שיהרגו אותו. בן נוח גם נהרג על כל אחד, בסדר, נגיד שהורגים אותו, אבל איך, למה אתה הורג את כל תושבי העיר שם? אז הרמב״ם כבר שואל את השאלה הזאת בהלכות מלכים, והרמב״ם טוען שהרגו את אנשי העיר בגלל שהם לא קיימו את מצוות דינים. לא קיימו את מצוות דינים. מצוות דינים פירושו שמוטלת חובה על הציבור ליצור מערכת משפטית אפקטיבית. עם בתי דין, עם חוק, זאת אומרת, לעשות סדר. אוקיי? ואם הציבור לא עושה את זה, אז הוא ביטל את המצווה של הדינים. זה אחת משבע מצוות בני נוח. אומר הרמב״ם, וכיוון שבן נוח נהרג על כל עבירה, לא רק על הדעות מסוימות כמו אצל ישראל, אלא כל הדעה שלו הוא נהרג. וכאן זה חידוש, אפילו שזה ביטול עשה, זה חידוש גדול. אז הטענה היא שלכן הם נהרגו, בעצם זה בדין, הרגו אותם בדין. מי שפעם דיברתי על זה, אני לא זוכר כבר, דיברנו פעם על ציבור ויחיד באופן כללי, אני לא זוכר כבר.
מה חתרו ילדים?
בדיוק. עכשיו, תמיד עולה השאלה, אני אשאל את זה עכשיו, תמיד עולה השאלה, אפילו לא ילדים, מה יכול היה לעשות התושב הפשוט בעיר שכם? יש מלך, במדינה כמובן לא ממש דמוקרטית, אני מניח, אם היית מצייץ משהו, הוא היה מוריד לך את הראש, מה אתה יכול לעשות במצב כזה? אז איזה אחריות יש לאזרח כאשר המלך שלו חוטא? איך אפשר להגיד שכולם לא קיימו את מצוות דינים, ולכן כולם חייבים מיטה? זה נדמה לי שהרמב"ן אפילו מעיר את זה על הרמב"ם. ולכן הוא לא...
היה אומר שהוא צריך לברוח.
מה?
הרמב"ם היה אומר שהוא יש.
מי זה הוא? האזרח. האזרח, אבל זה עדיין לא היה מונע את הבעיה. למה? הוא לא תרם כלום, בין אם הוא ברח ובין אם הוא נשאר זה היה קורה. אז באיזה מובן זה שהוא נשאר זה חלק מהאחריות? אוקיי, בוא, זה כבר נקודה יותר חשובה. זאת אומרת, הטענה, אני רוצה לעשות את זה בווריאציה, אני משום מה זכור לי שדיברתי על זה פעם, פעם קראתי ביוגרפיה של סטלין. יש כמה. זה היה ממש מרתק, של איזה במאי רוסי, אני לא זוכר, ז'רז'ינסקי, משהו, לא, ז'רז'ינסקי זה הכיכר במוסקווה, כן, זה ראש הגפ"א שלהם, או משהו כזה. לא זוכר איך קראו לו, איזה במאי רוסי. זה היה ספר, אני פשוט, זה טלטל אותי, למה? אתה רואה בן אדם ששולט על מעצמה עם שטח עצום, מספר אדיר של תושבים, לא יודע, 100-150 מיליון תושבים באותה תקופה, לא יודע כמה הם היו, משהו כזה, שזה בן אדם אחד נגד כולם. כולם. הדבר שלי היה ככה, אני לא בטוח בכלל. הטענה, זאת אומרת, מה שקרה שם זה בעצם כל מי שהכיר את המצב, היו אחרים, יכול להיות שהיו כאלה שהריצו אותו, אבל זה לא, הם לא הכירו. כל מי שהכיר אותו היה רוצה להרוג אותו. זה היה הנקודה. והוא גם חשב, הוא היה פרנואיד כזה, ולכן הוא הרג את כל מי שסביבו. אבל, ובן אדם אחד עומד נגד מעצמה שארצות הברית לא מצליחה להתמודד איתה, ומת במיטה. אחרי 40 שנה שהוא היה הצאר הרוסי, אתם יודעים שאומרים שהרוסים לא יכולים בלי צאר. כשהם הרגו את הצאר, הם שמו במקומו את סטלין והוא נהיה הצאר. זאת אומרת, עכשיו זה פוטין. זאת אומרת, הם לא יכולים בלי צאר. איש צאר ואויב, מה שנקרא. אז הדבר המדהים הזה, שאומר שבן אדם משתמש במנגנון מדינתי, במנגנון של שלטון מדינתי, כדי להתגבר בעצמו על הצבא הכי חזק בעולם עם 150 מיליון אנשים. לבד. למה? כי אף אחד לא יכול לדבר עם השני, בוא נעשה ביחד קואליציה להרוג את סטלין. כי לך תדע, אולי הוא ילשין ואז יארגו אותך, אתה מפחד הרי מהצל של עצמך. אז הטלת הפחד הזאת והמנגנונים המדינתיים בעצם מאפשרים לבן אדם בודד, שתי ידיים, שתי רגליים. לבן אדם בודד להחזיק את ברית המועצות בצבא, לא רוצה להגיד במקום אחר. להחזיק את ברית המועצות בצבא עם כל הצבא שלהם, עם כל 50 מיליון אנשים, וזהו, ולמות במיטה בסוף. יש תיאוריות קונספירציה מה קרה שם בסוף, אבל הפיסה הפשוטה היא שהוא מת במיטה. כן. אז המסקנה שלי בסופו של דבר הייתה, אני חוזר למערל, כן? איזה אחריות יש על תושב ברית המועצות מן השורה באיזה קולחוז תף קוף יוטט מצד, לא יודע, ממזרח, על מה שעושה סטלין. סטלין נותן לו איזה מלחמה, אני לא יודע מה, משמיד מדינה, לא יודע בדיוק מה. אתה נלחם נגד הרוסים, אתה תפגע באנשים. עכשיו, האנשים האלה כולם היו רוצים להרוג את סטלין יותר ממך. אוקיי? איזה אחריות יש להם? התשובה, אני חושב, זה מה שאמרת, או בתיקונים שאמרו אחר כך, שלולי כל אחד מהרוסים לחוד, בסופו של דבר גם לא היה סטלין. עכשיו, נכון שכל אחד לחוד לא יכול לעשות כלום. אם אחד לחוד כזה היה מתקומם, סטלין היה חסר אותו במקום. אבל מצד שני, ברור שהאחד הזה ועוד האחד הזה ועוד האחד הזה, בסופו של דבר, זה מה שיוצר את התופעה הזאת של סטלין. אומרת, בלי שהם הסכימו, ועוד פעם, אני לא, לא חושב שאם אני הייתי במקומם, הייתי יותר אמיץ. זה לא שאלה של, יש לי ביקורת עליהם, כי אני הייתי עושה את זה יותר טוב מהם. אלא בגלל שבסופו של דבר, אין מה לעשות. אתם אלה שנותנים לו את הגב, למרות שלכל אחד לחוד אין אפשרות, זה בדיוק אנחנו עוברים פה מהפרט לקולקטיב. את יש משהו, עוד שכל פרט לחוד אתה לא יכול להאשים אותו, אבל אם אתה תפתור כל אחד מהפרטים, אז זה גם הקולקטיב פתור. אתה חייב לעבור פה בדיון.
אם לא
היית מצביע, אם לא היית מצביע,
אתה רוצה
יותר טוב. בדיוק. אז הנקודה היא שאתה חייב להבין שמשהו, שקורה פה משהו, במעבר מאוסף הפרטים לציבור או לקולקטיב שמורכב מאוסף הפרטים האלה, באופן שאתה דן באוסף הפרטים כתאגיד. זאת אומרת, אתה בעצם עכשיו לא מתייחס לכל פרט. כל פרט זה לא ש... אני במקומו לא יכול לתת אותו. אבל מצד שני, אי אפשר לפתור אותו ואותו ואותו ואותו, ובסוף כולם פתורים. אז מי עשה את הבעיה התאגידית? את הבעיה התאגידית נוצרה מהתרומה של כל אחד לחוד, כשכל אחד לחוד לא יכול לעשות כלום.
קודם אני חייב מיטה?
עד כמה שהוא מוכן, עד כמה שצריך, עוד פעם, עד כמה שצריך את זה כדי להתמודד. כי אחרת אין הצדקה להרוג אותו, לא בגלל שהוא לא חייב מיטה, אלא שאני לא צריך את זה כדי להינשא. אני אגיע לזה.
כל הדיון הזה הוא תחת ההנחה שמה שעשו שני החבר'ה האלה זה נכון.
כן. זה ההנחה של הרמב״ם והרמב״ן.
נכון. אבל הם עונים לו.
אפשר לגמרי
להתמקד.
נכון, ולא רק זה, גם יעקב אבינו כשהוא נוזף בהם, אז הוא אומר, אחרתם אותי בעיני השבץ, לא נראה שיש לו ביקורת על המעשה, נראה שיש לו שיקולים פוליטיים, זאת אומרת, כולם יסנאו אותנו ואחר יחזרו אותנו, אבל אין לו בעיה.
יש לו שיקול תאגידי, יש לו שיקול תאגידי,
לא שיקול תאגידי, הוא אומר, אחרתם אותי, זה שיקול אינטרסנטי. כן, השאלה מה זה, מה הכוונה בכלי חמאס? אני יכול להיות שהכוונה איזשהו סוג של אלימות לא מבוקרת ולא רציונלית, לא מוסרית, אלא אתם לא מצליחים לחשוב, האלימות שלכם פורצת בלי שאתם עושים את השיקול, לא יודע. אני אומר, אפשר להתבקח, אבל בכתובים עצמם אפשר בהחלט למצוא גם את התפיסה שבעצם אין פה. ועובדה, רמב"ם והרמב"ן דנים בזה, או רמב"ם לפחות, דן בעניין הזה, וגם המהר"ל, כאילו שזה צעד... הטענה שלהם, זה שזה כאילו בגדר של בית דין. עוד פעם, איך ליישם את זה? הרי שני אחים. כל המדינה הזאת זה 12 אחים ואבא שלהם. אז מה זה המדינה הזאת, או הלאום הזה? היה שם איזשהו, זה כמובן איזשהו טוי מודל כזה, להסתכל על זה כציבור. אבל עדיין הרמב״ם וגם המהר"ל רואים בזה איזשהו נביטה ראשונה של המושג ציבור יהודי. זאת אומרת, שם זה התחיל. אצל בני נוח גם אין חזקה שרוב בעילות אחר הבעל, ולא בטוח שהם אחים, אז לכן הכל בסדר. טוב, בכל אופן...
זה לפני שהם נכנסו לארץ. לפי הרמב"ן זה לפני יעקב נכנס לארץ, הוא היה מותר עם שני אחיות.
כן, אבל גם שם יש שני תירוצים. אבל גם שם יש שני תירוצים. יש כאלה שם רק על פי הדיבור, לא בגלל שבארץ הם הופכים באמת ליהודים. כי על פי הדיבור, בסדר. אוקיי, בכל אופן, מה שאני רוצה להראות דרך העניין הזה, זה שכשאתה עומד מול ציבור, אז אתה יכול להעלות שיקול שכל אדם פרטי לחוד בעצם באמת לא נראה שיש הצדקה לפגוע בו, הוא לא אשם, הוא לא אחראי, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל כשאתה מסתכל עליו כחלק מציבור, פתאום מופיע איזושהי פאזה חדשה. אתה פתאום אומר, רגע, רגע, אבל אוסף האנשים הפרטיים שכל אחד מהם לא אשם כלום, בסופו של דבר הם עושים לנו את כל הסיפור הזה. אז אי אפשר לפתור את כולם מהאחריות, זאת אומרת, אתה פותר כל אחד לחוד מהאחריות, ובסוף יוצא שאת אחד לא אחראי. זה בדיוק...
אתה לא מתבקש לפתור את כולם, אתה מתבקש ללכת עם פינצטה, ולפגוע במי שפוגע.
לא,
זה מה שהמוסר האירופאי אומר.
במקום שבו אתה יכול באמת לעשות את זה עם הפינצטה, תעשה. הדילמה היא תמיד כשאתה לא יכול עם
הפינצטה. הטענה שלך היא כזו, מאחר וכל אחד מהם חף מפשע באופן הפרטי, אז בסוף אני פותר את כל הקרב, אבל זה לא מקרה. אנחנו נגמר מקרה שחלקם אשמים, חלקם לא, אני רק לא יודע להפריד ביניהם. אבל לכן הטענה שאני אפתור את כולם היא לא קיימת.
לא, היא קיימת. אם אני לא יכול לפתור את, אם אני לא יכול לעשות בפינצטה, אז עכשיו יש לי שתי אפשרויות. שינוי כדילה מה שאת ג'נין. אני לא יכול לעשות בפינצטה. עכשיו מה לעשות?
אני יודע שיש אשמים.
אומר, לא משנה, כמו של דבר, בגלל שהם בנויים באופן כזה שאני לא יכול לפנצת על הדעת מי השם ומי לא, אז אני עכשיו רואה מולי קולקטיב שמאיים עליי. זה מה שאני רואה מולי שמאיים עליי, אני צריך לקרוא, מה אני למות?
אבל אם אני כן יכול, אני יכול לעשות בפנצת על זה הרי ומחיר תוכלי אדם.
לא, זה נקרא שאתה לא יכול, כי זה איום. עוד פעם. אתה נכנס כבר לגווני האפור. אם אתה אומר שיעלה במחיר של חיי אדם ומטרתך להגן על חיי אדם, אז אתה לא יכול. אתה יכול להגיד, השאלה מה מטרת המלחמה? שאלה טובה. יכול להיות שמחיר של כמה חיילים שמותו, זה לא נקרא שלא עמדנו במחיר במטרת המלחמה. בסדר, זה כבר גווני האפור. אני מדבר כרגע על השאלה העקרונית.
מה שהרמב"ם והמהר"ל מדברים זה אחריות קולקטיבית. עוד שנין אתה לכאורה מדבר על ערבוב של מעורבים ובלתי מעורבים.
לא, אבל אני
לא טועם שיש לך הילד שהוא מחזיק, יש אחריות קולקטיבית.
אני כן טועם.
כן,
כן. אני אסביר את זה. אתה יודע, אני כבר אגיד את זה פה, כי אני רואה שהשעון כבר נגדנו. אני טוען את הדבר הבא. כשאני עומד מול קולקטיב, אני קופץ לסוף, ואז אני פה פעם קצת עושה את זה יותר במשודר. כשאני עומד מול ציבור, ומדובר במלחמה, הבעיה היא לא דיני מלחמה. אלא הגורם שמאיים עליי זה הציבור, ולא אנשים הפרטיים. גם אם יש חלק מהציבור שהוא זה שמחזיק בנשק, בסדר, כי זאת החלוקה הפנימית של חלוקת התפקידים הפנימית שלהם. וכיוון שכך, בסופו של דבר, כל הציבור, אם נגיד, בתפיסה הקודמת שאמרתי, הם לא אשמים, ולכן מה? ולכן זה שייך לצד של המשוואה שאין אדם מציל עצמו בנפש חברו. אתה לא יכול להרוג מישהו שלא מאיים עליך, הוא גורם שלישי. בשביל להינצל, נכון? האם אני אומר שכולם רודפים? אז בעצם הוא בעצמו לא גורם שלישי, הוא חלק מהגורם המעורב. אז חזרנו לדין רודף, עברתי לצד השני של המשוואה. אז הטענה בעצם, שברגע שאני עומד מול קולקטיב, לא צריך לעבור לדיני מלחמה. אלא הדינים של האדם הפרטי, כשהם מיושמים על קולקטיב, זה מה שהם אומרים. לא צריך לעשות שום דבר.
מה מגדיר את הפרימטר
של קולקטיב? אנחנו נדבר על זה קצת עד כמה שאפשר, כי זה כמובן לא חד. אבל אני רק רוצה להסביר לאן אני חותר כדי לסגור את התמונה לבינתיים. אז הטענה שלי בעצם זה שלא צריך להגיע לדיני מלחמה של הרב ישראלי, מה שצריך זה ליישם את הדינים של אדם פרטי, כאשר השחקנים על המגרש הם קולקטיביים. וזה שונה, למשל, דוגמה, נגיד שהציבור ההולנדי מאיים עליי כאדם פרטי. אני לא מדינה, אין לי נציג באום, אני לא יודע להכריז מלחמה, אני גם לא מוסמך להכריז מלחמה, אוקיי? על פי החוק הבינלאומי. אבל הציבור ההולנדי יוצא נגדי לחסל אותי, בסדר? עכשיו יש שם, לא יודע מה, כמה חיילים שהם אלה שמאיים, לא כל השאר הם אזרחים, ג'נין. עכשיו השאלה אם אני אפציץ אותם מלמעלה, או שאני, אסור לי לפגוע בחפים מפשע, לפי הרב ישראלי אני צריך למות. כי זה דינים פרטיים, אני לא גורם שיכול להכריז מלחמה על פי החוק הבינלאומי, אני צריך למות. אני טוען שלא. גם אדם פרטי מותר לו לעשות את זה, כאשר הגורם שמאיים עליו הוא גורם קולקטיבי. כיוון שמי שעומד מולי זה קולקטיב, ולכן לכולם יש מעמד של רודף, לא של גורם לא מאוהב. ואז עברנו מהצד הזה של המשוואה, של המציא עצמו בנפש חברו, לדין של רודף. עכשיו, זה לא אומר שמותר להרוג את כולם תמיד, וכולם רודפים, וממש לא, אבל על זה אנחנו נדבר.